טוב, אז היום בעזרת השם, במקום שיעור בהלכה שאנחנו רגילים, נדבר על, על הנהגותיו, על דרכיו של מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, מרן ראש הישיבה, הריני כפרת משכבו. כתוב בשולחן ערוך שאדם על רבו מובהק צריך להגיד, הריני כפרת משכבו, כמו שאומר על אביו, שנה שלמה. דול הדור נשב, ככה מובא בשולחן ערוך, דול הדור, מי שמופלג בחוכמה, ככה מובא בסימן רשמם דלת, בשולחן ערוך הרדעה, מי שמופלג בחוכמה, שהרמה שמה הוסיף, מה זה נקרא מופלג בחוכמה, שכל בני דורו מסכימים על כך, ומכבדים אותו מחמת גדולתו בתורה, ובקצור מה שידוע, גדול הדור, כן, מעיקר הדין לכאורה ככה אמור להיות, כל שכן התלמידים שלו ילמדו ממנו ממש, ואני מסביר למה המשפט הזה, הריני כפרת משכבו, זה מופיע בהלכות כיבוד אב ואם. אדם שבשנה של הפטירה של אביו או אמו, אז הוא, כשהוא מזכיר אותו או אותה, אז צריך להגיד, הריני כפרת משכבו או משכבה. רק בשנה. המשמעות של הדברים, כאילו כביכול, האיסורים שצריך לבוא עליו, העולם הבא, הוא מקבל עליו איזה הבן, על אביו. הוא הדין תלמיד על רבו מובהק, ככה כתוב. מרן ראש הישיבה, היה אפשר לומר עליו איש השקולות, הוא ציווה לא להספיד אותו, הוא אמר את זה כמה פעמים, אבל אנחנו רוצים להתחזק מהדברים שהוא היה עושה ומלמד, וזה ודאי שנחלה בכך. אז אני לא בא רק סתם לשבח אותו, אני יותר בא להגיד דברים עליו שאנחנו נלמד. רק אני פותח מה זה איש השקולות, איש השקולות פירושו איש שהכל בו. אחרי גמרא דורשת על פסוק, יש פסוק, אין אשכול בגפן, אשכול, איש שהכל בו. איש שהכל בו, זאת אומרת, אדם שהוא לא רק בקיא בתחום מסוים, בדבר מסוים, אלא פשוט הוא, יש בו הכל. וזה, ראינו אצל הרב, היה בו הכל, מה זה הכל? נתחיל למשל בתורה. התורה הקדושה, היא, יש בה המון נושאים, זה מתחיל ממקרא, תורה, נביאים וכתובים. אחר כך יש לך משנה וגמרא, אחר כך יש לך מדרשים, תלמוד בבלי, ירושלמי, יש לך דקדוק של התורה הקדושה, יש לך עיבור, שזה חוכמה בפני עצמה שהיא שייכת לתורה, כמו הרמב״ם כתב את זה בהלכות קידוש החודש, איך מעברים את השנה, איך מסדרים לוח שנה, יש לך, כמובן שפוסקים הלכה פשוט, כן? יש לך קבלה, יש הרבה נושאים בתורה. אדם שיהיה כמה שילמד יותר, אז יותר שלם. יש לך פחות, אז אתה פחות. אז יש ברוך השם תלמידי חכמים, יש בקיאים, יש יודעים. אבל שיהיה אדם שיש בו הכל, זה קשה למצוא, והכל בצורה מיוחדת. דבר, בוא נתחיל לדבר על הדבר הראשון. תורה נביאים וכתובים. שזה גם לצערנו הרבה לא... לא שמים לב על זה, למרות שזה הדבר הראשון שבו מתחילים לכאורה. ומזה צריך להתחיל, תורה נביאים וכתובים, זה התחלה, תורה שבכתב. הרב עליו השלום, כל התנ״ך היה שגור, שגור בפיו. התורה זה פשיטה, תורה... אבל גם נביאים וכתובים, היה בקיא בפסוקים. היה סיפור שאני שמעתי, היה זה אחד ש... בהרצליה, הוא כבר הלך לעולמו, היה מסיע אותי לשיעורים שהייתי נותן בהרצליה, הבן שלו, היה לו, הביא אותו פעם לראש הישיבה, שיחזק אותו, ידרבן אותו בלימוד, בלימוד, עוד שהוא היה עוד אולי לפני בר מצווה אפילו. והכניס אותו למשרד של ראש הישיבה, אז הוא סיפר לי, אבא שלו סיפר לי את זה. הכניס אותו למשרד של ראש הישיבה, ואז ראש הישיבה, כשהוא מדבר איתו, הוא אומר לו, תעשה, תבחן אותי, קח תנ"ך, תתחיל לפסוק, איזה פסוק שאתה רוצה, מאיפה שאתה רוצה, ואני אמשיך לך עם הטעמים. בשביל לזרז אותו, איך ללמוד, שיהיה לו חשק בלימוד. אז הוא התחיל ככה לעשות. הוא לוקח מילה, והרב ממשיך. ככה, שיח תנ"ך, מאיפה שאתה לא רוצה, תתחיל מילה, הוא ממשיך. עכשיו, את הסיפור הזה אני שמעתי מאחד. ועכשיו בשבעה, הרב, מי סיפר את זה? מישהו סיפר? לא, 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 לא. לא. מישהו סיפר את זה שם בשבעה, הזכרת של שבעה, אולי הרב גדעון, הרב גדעון סיפר את זה, הבן שלו. אבל על מישהו אחר, הוא סיפר על זה, על מישהו אחר מבני המשפחה. סליחה, הרב חננאל, הרב חננאל, הוא סיפר את זה. עלה, כן, מנחם שלו. רב חנניה כהן סיפר את זה, וזה בדיוק אותו סיפור, אני היה לי עם מישהו אחר. זה דבר מדהים. איפה יש דבר כזה? שאתה, אין לו זיכרון מיוחד, אבל הוא היה כל הזמן חוזר. אני זוכר, לפני הרבה שנים, עוד לא היה בית כנסת שלו עכשיו, כמו שיש עכשיו, היה לו את המניין שלו, אבל בתוך איזה בית ספר, באותו מקום שהבית כנסת עכשיו נמצא, אז היה חלק מבית ספר, יש שם בית ספר, זה היה חלק, היה כיתה, הוא היה עושה שם מניין, לא הרבה אנשים, ככה הוא היה מתפלל, מניין שלו בשבת, היה אדם צנוע, היה צנוע ראש הישיבה, לא מחפש גדולות, לא נפלאות, לא שופוני, לומד, מלמד, היה לו מניין פשוט וקטן. אז התפללנו לפעמים איתו במניין שלו, אנחנו הייתי בחור, אז אולי, לא יודע אם אפילו, לא נראה לי שעוד לפני החתונה שלי זה היה. אבל אני זוכר איך בין גברה לגברה הוא היה קורא תנ"ך. הוא היה משלים, נדמה לי, היה 7 פרקים בשבוע. 7 פרקים בשבוע, כאילו כל הזמן לחזור, כל הזמן לחזור. למרות שהוא היה בקיא בתנ"ך, אבל הוא לא מרפא מהלימוד. כל הזמן חוזר, כל ימיו בעמוד, כמו שכתוב בגמרא מכות, לא מזמן למדנו, כל ימיו בעמוד והחזר. כל ימיו צריך לעמוד ולחזור על הלימוד. הוא סיפר, יש בהקדמה לספר השם ניסי, זה ספר שהוא הוציא על הגדה של פסח, יש שני חלקים. החלק הראשון זה על הגדה, החלק השני זה יותר על ההלכות. אז בהקדמה שמה, אולי קראתם, אולי חלק קראו, חלק לא, שמה הוא מספר על שהוא נפל בשנת תשל"ד, לפני זה הוא היה בריא וחזק, הרב היה בריא וחזק, הוא היה חזק. בשנת תשל"ד הוא נפל, זה עוד לפני גיל 30, הוא נראה, בשנת תשל"ה הוא נולד, 29. אז הוא נפל מקומה שלישית, הוא היה ממש בין חיים למוות, הוא מתאר שם את המצב שהוא היה, היה ממש מפרפר. הוא הרגיש איך הנשמה שלו עומדת לצאת ממנו, ואפילו אנשים אמרו לאשתו בעלה מת, ככה אמרו, ככה אמרו לה. אלה שראו אותו שהוא נפל, חשבו שזהו, קומה שלישית ליפול זה לא פשוט. אבל מה מפליא? הוא מספר שמה שכשהוא נפל, הוא בא לו בראש פסוק. אחרי שהוא נפל, מה הפסוק? אנחנו לא יודעים את הפסוק הזה בכלל. זה פסוק ב-13 בחבקוק, בן אדם נופל. איפה הראש שלו? פעילו בא לו פסוק בראש, מה הפסוק? לא, זה פסוק שאנחנו יודעים, בתהילים, לא, ואיך הפסוק בספר חבקוק? הלא אתה מקדם השם אלוקי קדושי, לא נמות. זה פסוק בספר חבקוק. פתאום נפל לו בראש הפסוק הזה, הלא אתה מקדם השם אלוקי, לא נמות. מי מכיר את הפסוק הזה? מי מכיר? גם מי שקרא תנ"ך, לזכור את המקום, איפה זה כתוב, זה בתוך 13 בספר חבקוק. ובזמן הזה פתאום בא לו פסוק. אתה רואה, יש פה בין משהו מיוחד במינו. גם בשעה שהוא עכשיו היה מורדם מונשם, סיפר הרב ליאור, הרב מיכאל דה סיפר. היה אומר פתאום רשב"א, רדב"ז, לא אומר מה זה. הראש שלו, כולו מלא תורה, כל הזמן, רק תורה היה לו בראש. היה בקיא בכל התחומים, כמו שאמרנו. אז התחלנו בתנ"ך, טוב, אבל תנ"ך מה זה? זה לא רק לדעת פסוקים, גם הדקדוק של, של התיבות, האותיות, איך לבטות את האותיות. הטעמים, כל מה שקשור לתורה, הכל היה מונח בכיסו. היה יודע את הדקדוק כבר מגיל 5-6, מילי בגיל 5 כבר הוא אמר, ידע לחם הביקורים. אולי אמר אפילו בעל פה. בגיל 5-6, בקושי יודעים לקרוא א' ב', הוא כבר יודע לחם הביקורים. לחם הביקורים זה ספר שחיבר אותו רבי שאול כהן, אב בדין ג'רבה, לפני 200 שנה, בזמן החידה, קצת אחריו. זמן החידה היה. חיבר ספר לחם הביקורים, יש לכם אותו פה בבית כנסת. הם על דקדוק, ספר עמוק, וילד בגיל 5-6 כבר יודע לחם הביקורים, היה תיקון סופרים, זה משהו לא ברגיל, לא משהו, לא מעל מהדן, כן, כמו נגיד, זה דבר היה ממש, ממש היה חד בדרה שאומרים חד יחיד בדור, כי למרות שתמצא, יש תמידי חכמים, אבל בצורה כזאת, וגם מקיפה בצורה כזאת, אין בנמצא, לא תמצא דברים כאלה. הוא היה כשהוא שומע מישהו קורא טעות בשיבוש, הוא לא יכול לשמוע את זה. הוא לא יכול לשמוע, לא מסוגל, זה צורם לו באוזניים. אם מישהו יקרא בתורה או מישהו יעלה חזן ויקרא בצורה משובשת, זה כואב לו. בפרט אם זה מישהו שהוא מכיר מהישיבה בכלל, הוא לא ייתן לו. זה הסיבה האמת שגם פה אני לא יכולתי, יש קצת, לקחנו מהדברים, כן? דברים שמפריעים. מי שמתרגל, אז הוא מרגיש, הוא לא יכול. אתה שומע מישהו קורא במקום חטא חף, זה, זה, זה מצמרר, ממש, מה אתה עושה? בפרט לפעמים שזה מלשון כללה. ויחל משה את פני השם אלוקיו, זה לשון כללה. אבל יש דברים יותר עדינים שלא כולם מרגישים. יש, למשל בפרשת כי תישא, לא כל ענות גבורה ולא כל ענות חלושה, כל ענות אנוכי שומע. אז אלה שקוראים ככה, והרבה לא יודעים לדקדק. אז קוראים את הכל אותו דבר, אז מה תגיד לי, מה הכוונה? לא כל ענות גבורה ולא כל ענות חלושה, כל ענות אנוכי שומע. אבל אמרת, לא כל ענות גבורה ולא כל ענות, אז מה זה כל ענות? אז ההבדל הוא פשוט בדגש. כל ענות האחרון, יש בו דגש חזק, כל ענות, זה לשון עינוי. והענות הראשון זה לשון ענייה, אין שם דגש. ענייה של, לא ענייה של גיבורים, של גבורה, ולא ענייה של חלשים. אני שומע קול שמענה את הנפש, כמו שרשי שם כותב. שומע קול שמענה את הנפש. אבל אם אתה לא מדגיש את הנון, אז מה עשית? אתה לא, אתה משנה את המשמעות. יש הרבה דוגמאות. כמה היה מקפיד גם כן בקדיש. כמה אנשים לא סמינים בזה. התגדל והתקדש שמר הבא. כולם ככה עושים, כמעט כולם. לא אדוני, לא ככה. התגדל והתקדש שמר הבא. תעשה הפרדה בין שין לשין. אל תבלע אותיות. יש תוספות במסכת ברכות. הביאו ירושלמי. הוא אומר, למה בברכה של המוציא לחם מן הארץ? אנחנו אומרים, המוציא. המוציא לחם. בגמרא יש מחלוקת. אם אומרים המוציא, זה לשון להבא או לשון שעבר. צריכים להגיד לשון שיהיה לשון שעבר. הקדוש ברוך הוא מוציא לחם מן הארץ, כבר הוציא לחם מן הארץ. זה לא לשון שיהיה בעתיד, לשון שעבר. הגמרא במסכת ברכות נביאה ראיות מכאן לכאן. יש מזה מחלוקת. מסקנה של הגמרא, הלכה, שזה לשון שעבר. אז יוצאים ידי חובה בהמוציא. יוצאים ידי חובה בהמוציא. עכשיו אני מתוספות, אבל למה לא לעשות לפי כל הדעות? תעשה לפי כולי על מה מסכימים, שאם תגיד בלי הידיעה, תגיד מוציא, כולם מסכימים, זה לשון עבר. אז למה לעשות לשון המוציא שיש בו מחלוקת, והלכה שזה לשון שעבר? תגיד דבר שמוסכם. מה התוספות הביאו ירושלמי? שירושלמי אמר שצריכים להגיד המוציא, כדי להפריד בין מם למם. אם תגיד מם, מוציא, אז יש לך... ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, עולם מסיים במם, מוציא מם, מם מם, אתה יכול לבלוע.
למה יש רומים?
אז זהו, אז אחרי שלימדו אותך פעם אחת, כן, כן, ככה, אחרי שלימדו אותך פעם אחת, תשים לב, כן, פעם אחת לימדו אותך, אחר כך תשים לב, יש הרבה מקומות שיש מה לבלוע ולשים לב. כן, האמת שבהם מוציא בזוהר יש טעם על פי הסוד, אבל ידוע שתמיד רבותינו גם נתנו טעם לפי הפשט. בירושלמי מובן זה הטעם, בשביל להפריד בין מם למם, שמו לך הם מוציא. אבל זה ללמד אותך בכל מקום שיש שתי אותיות שהן דומות, תעשה רווח. ותמיד ראש הישיבה ידבר על זה. וגם המיוחד שהיה בו, שהוא לא היה רק לעצמו, תמיד גם לאחרים. לא רק הוא עושה טוב, עושה את הדברים כמו שצריך, הוא מדייק ומדקדק. הוא היה אכפת לו שכולם יעשו טוב. והיה כואב לו שאם לא עושים טוב. זה ממש רואים את זה. תמיד לפני מתחילים בחודש אלול, היה מדבר, השם ימלוך לעולם ועד, כי כל הזמן חוזרים בשיחות, השם מלך, השם הלך, השם ימלוך, וכל העולם כמעט בלי יוצא מן הכלל, בולעים יוד. כולם. ושיבה, אם היה בברית מילה, עושה מישהו, אבי הבן עושה, השם ימלוך, היה צועק. השם ימלוך. הוא לא מבטר, הוא לא מבטר, ממש ככה. הוא לא היה מבטר. אם היו עושים לא בסדר, הוא היה עוצר את החזן, לא היה מעניין אותו מי שזה יהיה, תעשה כמו שצריך, תקרא כמו שצריך. אז זה, אז שוב, זה מראה על הדבר, על שלמות. התורה צריכה להיות שלמה. ראיתי בספר התניא, מביא בקונטרס האחרון, הוא אומר על הפסוק, מה גדלו מעשיך השם, ועוד מכל מחשבותיך. אז הוא כותב שמה, שכל דבר שמופיע בדברי רבותינו, בגמרא, לא משנה, בכל דברי חז"ל, כל איזו הלכה או איזה עניין, תלויים בזה עולמות עליונים. כלומר, האורות העליונים תלויים בהלכה למעשה שמשתלשלת ויורדת לנו. אם כשר, כשר. אם לא כשר, לא כשר. לפי הפסק, תלויים בזה עולמות עליונים. דברים שעל פי הסוד הוא מסביר אותם, איך שהעולמות העליונים תלויים בתורה הקדושה, לפי מה שנפסק בתורה. אז על אותו הדרך גם ככה, בכל הנקודות שיש בתורה, והטעמים שיש בתורה, תלויים בזה עולמות עליונים. ככה זה. האותיות, והטעמים, והניקוד, זה לא דברים של סתם. זה לא זה סתם יופי וקישוט. גם לפי הפשט, כמו שאמרתי, לפעמים זה משנה את המשמעות. וגם אם זה לא משנה משמעות, לפעמים זה לא משנה את המשמעות. לא משנה. אתה צריך לקרוא ולדייק כמה שביכולתך. צריכים ללמוד את זה. נכון, צריכים ללמוד. לא אומר, אחד שלא יכול, אז לא אומרים לו, אל תתפלל. תפלל. על זה אמרו, ודגלו על האהבה, אל תקרא ודגלו, אלא ודילוגו. גם אם אדם לא קורא טוב ומשבש, וקורא בצורה משובשת, בצורה עילגת, עילג שפה, הקדוש ברוך הוא מקבל את זה. אבל זה מדובר, אחד שהוא לא יכול. מה לעשות? ככה הוא, אין לו אפשרות. אז בסדר, גם, הקדוש ברוך הוא מקבל גם את זה. אבל מי שיכול, מצווה עליו, כמו שמצווה לדקדק בכל דקדוקי מצוות, מצווה לדקדק בעניין של הביטוי של האותיות. והוא היה, זה אחד מהדברים, אפשר לומר, הביטוי וכל הדקדוק הזה, זה אחד מהדברים העיקריים אצל הרב. זה לא דבר שבא כלאחר יד. הוא היה נותן לנו שיחה עכשיו בשנים האחרונות, כבר לא, מאז שהוא נחלש, כבר כמה שנים טובות הוא, בישיבה הרבה לא מכירים אותו. היום, זאת אומרת, אפשר להגיד, שרוב הבחורים שבישיבה היום, הם לא זכו, בפרט בישיבה קטנה, לא זכו ללמוד אצל הרב. אבל בזמני, שאני הייתי, מה זה בזמני? אפילו אחרי הרבה זמני. שנים רבות, הרב, גם כיתות שהוא לא לימד אותם, אבל פעם בשבוע, שיחה שבועית. יום חמישי זה היה, יש שיחה שבועית. הרב מגיע לישיבה, ככה לקראת הערב, שש וחצי, ונותן דרשה. עכשיו, לפני הדרשה, קוראים תהילים. קוראים איתו כמה מזמורי תהילים. עם טעמים. מזה למדנו המון. מהכמה דקות האלה, בכל שבוע, למדנו, קודם כל למדנו איך קוראים תהילים יפה. בהלוויה, שמעתם את הפרק תהילים שהשמיעו? זה בדיוק ככה. ככה היה קורה איתנו. זה ככה. זה כל. זה הקלטות מי שמפעם. הוא היה קורא איתנו ככה, עם הטעמים האלה. הוא היה אומר לנו, פעם אחת אני זוכר, הוא אמר, מי שיקרא ככה את התהילים, ככה מהמזמורים, עם הטעמים, כמו שלימדתי אתכם, ייתן משהו לצדקה, הקדוש ברוך הוא יקבל מה שהוא מבקש. ככה אמר. הוא אמר, הדבר הזה אהוב לפני הקדוש ברוך הוא. קרא כמו שצריך. תהילים עם הטעמים, כמו שאני לימדתי אתכם. אבל לא סתם טעמים, הוא לימד איתנו את הדגש, כמו כל הדברים האלה. באמצע הקריאה של התהילים, לפעמים הוא היה מפסיק. למה יש פה דגש? למה זה היה ניקוד ככה? היה מלמד אותם תוך כדי, בתוך כדי, כללים בדקדוק. המון כללים למדתי ככה דרך אגב. אחר כך, אחר הרבה שנים, למדתי לחם הביקורים. אבל אני לא כמו אצל הרב, הרב ידע לחם הביקורים בגיל 5-6. אני ידעתי את הכללים בדקדוק ממנו. כן, חוץ מה שלמדתי בהתחלה, כן, אבל את הכללים האלה של היותר העמוקים, למדתי ממנו. אחרי זה קראתי את זה בלחם הביקורים, והוספתי על זה, מהלחם הביקורים. אבל ממנו, מהדברים שלו, של קריאת התהילים כמה דקות, למדנו המון, למדנו איך קוראים, למדנו הרבה כללים בדקדוק. הוא היה תמיד דרכו לקרוא תהילים, עכשיו בימים האלה של ספירת העומר, הוא היה קורא משלה, בתור הכנה לחג שבועות, כי בחג שבועות נוהגים לקרוא ספר משלה, ככה ינהגו בחוץ לארץ. בחוץ לארץ, בתוניס, בג'רבה, וגם מלי בחלב, אני ראיתי פעם זקנים של זה, כנראה שהיה מנהג ישן בעם ישראל, אולי הוא מוזכר באבו דרם, אני לא יודע, צריך לבדוק. היו נוהגים לקרוא בחג שבועות ספר משלה, כי זה קשור לתורה, משלה קשור לתורה. כל ספר משלה זה בעצם מיוסד, יש את חיין, זה רומז לתורה. יש הרי במשלה את האישה הלא טובה והאישה, יש את חיין. האישה הלא טובה זה רומז לאפיקורסות, לאמינות, כך רש"י כותב בספר משלה. והאישה הטובה שבספר משלה זה התורה. זה מי שרואה, זה משל משלה. יש שם האישה הטובה, יש את האישה הלא טובה. אז האישה הלא טובה זה האפיקורסות, המינות, והאישה הטובה זה התורה הקדושה. אז קוראים ביום השבועות ספר משלה. אז היינו קוראים משלה, ולפני תשעה באב, בשבועות של הימים בין המצרים, היינו קוראים ספר איוב. ומתוך זה, ואלה שלושת הספרים האלה, איוב, משלה, תהילים, יש להם טעמים מיוחדים שונה מכל התנ"ך. ואנחנו, כן, יש להם טעמים שהם שונים, וזה למדנו אצל הרב מהקריאה הזאת שלפני הדרשה. אחר כך באה הדרשה. לא הייתה ארוכה במיוחד. אבל הדרשות שלו היו מיוחדות במינן. היה מלמד אותך דרך בחיים, היה מלמד אותך מוסר, הכל היה נמצא בדרשה שלו, כל פעם משהו אחר. והוא היה שופע, ממש שופע. היה לו הרבה ידע, המון ידע. זאת אומרת, לא רק עכשיו הוא רוצה להגיד לך איזה עניין מסוים, תוך כדי שהוא מדבר איתך על איזה עניין, יש לו נזכר בסיפור משם, נזכר באיזה עניין מהמקום, והכל נקבץ, הכל נמצא במוח שלו, ותוך כדי הדברים. יש לנו חלק מהדרשות שלו, אפשר לקרוא אותם, וזה אפשר לכל אחד לקרוא, זה דברים שהם קלים. בספר שיוציאו, קובץ מאמרים. עכשיו יצא חלק ג', קובץ מאמרים יצא, הוא קיבל אותו, שהוא היה שוכב על ערש דווי בבית חולים, אז קיבל את הספר קובץ מאמרים חלק ג'. ושם תראה, יש שם הרבה דרשות שהוא דרש בכל מיני מקומות. ותראה איך הדרשות שלו, בלולות בכל העניינים. ככה בלול, במקרא, במשנה, בסיפורים, בכל מיני, ברמזים. גם ספר בית נאמן יש בו הרבה דברים יפים. על התורה, ממש עונג שבת לקרוא בו. אתה לומד בית נאמן, ושם גם בלול בכל. גם להסביר לך פשט הדברים. גם כל מיני רמזים יפים. גם מוסר. כל מיני דברים, הכל נכנס. הוא היה הרב כל הזמן, כל הזמן כותב. היד שלו כל הזמן כותבת. היה מחדש חידושים, במשנה בפרקי אבות שם כתוב, כל העוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה, מקרע, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות. אחר כך באמצע הדברים כתוב, ונעשה כמעיין המתגבר, וכנהר שאינו פוסק. רבי חיים ויטל כותב, שאם יגידו, חכמי הדור, ככה הוא אומר, שהם חכמי דורנו, שהם עוסקים בתורה לשמה, התנא רבי מאיר מכחישם. למה מכחישם? תגיד לי, מי התקיימו בו כל הדברים האלה? טוב, אני לא יודע, אני לא זה, אבל המעיין המתגבר, לא רק זה, יש עוד דברים, אבל המעיין המתגבר ונער שלא פוסק, היינו את זה ברב. היה קורא איתנו משהו, כמו שאמרתי, קורא תהילים, גומרים תהילים, אומר לנו חידושים שהתחדשו לו באותו רגע, באותו זמן. באותו זמן, כמו שאמר רבי מיכאל די, שאלו אותו, תגיד לי, מה הרב לומד בבית? אני אף פעם לא רואה אותו לומד, אני רואה אותו כל הזמן כותב. למה הוא כותב כל הזמן? כל הזמן מתחדשים לו חידושים. מתי הוא אומר אותו לומד? רק בשבת, שאי אפשר לכתוב. עכשיו, גם בשבת מה הוא עושה? מתחדשים לו חידושים. אז עושה כיפולים. כפל. עכשיו, אם יש לו שני חידושים באותו עמוד, אז עושה שני, כפעם אמר, עושה שני כיפולים, כיפול על כיפול. ועכשיו, מוצאי שבת, יש לו ערימה של ספרים, פותח את הכיפולים, ומתחיל לכתוב את מה שהתחדש לו. ככה היה עושה. ולפעמים הוא היה אומר, הוא היה שוכח מהכיפול, שוכח מה הוא רצה. אז הוא גם לזה מצא פתרון שלא לשכוח. שהוא היה בסוף השיעור, אחרי זה, בסוף שהוא לומד, חוזר בשבת על החידושים בקיצור, ואז זה היה מזכיר לו אחר כך. זה איך להרגיל את המוח לא לשכוח. אמרו שמה שיצא עד עכשיו זה שליש. שעדיין עוד שני שליש שעוד לא יצא לאור. הספר ערים ניסי על השס, הוא ספר שלא כל אחד יכול לקרוא בו. ערים ניסי, יש בו הרבה כרכים יצא עד עכשיו, יש עוד, ויש עוד. עכשיו, האמת שזה צריך להגיד הרבה תודה רבה לרבי ניסי מזגני, שהוא היה צמוד לרב שנים רבות, ואפשר לומר שבזכותו יצאו הספרים האלה. זאת אומרת, מה הפירוש לזכותו? בלעדיו, אולי היה יוצא רבע מהכמות. למה? כי הרב לא היה כותב כל דבר. הוא היה כותב דבר שבעיניו חידוש. יש הרבה דברים שתוך כדי לימוד הגמרא, שבעיני הרב זה פשוט. אבל הוא רבי ניסים מזגני, שהקדוש ברוך הוא כנראה שלח אותו לא סתם אל הרב, שהוא באמת היה יושב כל הזמן על יד הרב, בשיעורים, והתפקיד שלו היה לכתוב כל החידוש שהרב אומר, בשיעור, תוך כדי השיעור. ומזה יצא ספר הרים ניסי, ספרים הרים ניסי על השס, יצא מזה. עכשיו חלק מהחידושים, זה חידושים שכבר הרב כתב, אבל החלק הגדול של החידושים, זה דברים שהוא כתב אותם מהשיעור של הרב, והרב עובר עליהם, עובר ומתקן. אז זה, בזכות זה יצא לנו הרב ניסי. אם לא, היה יוצא הרבה פחות, כי הרב לא כל דבר היה נראה בעיניו חידוש, אבל מה של הרב פשוט, ובשביל הרבה אנשים זה כן, זה צריכים לכתוב את זה, כי הרב היה לו הבנה ישרה, שכל זך, עיון זך וישר, ממש. כולה על הסערה ולא יחתי. היה הבנה שלו, הבנה מאוד מאוד ישרה. אני אתן לכם פה דוגמה, שהיא דבר פשוט, דברי אגדה, לראות, לטעום קצת מה זה העיון של הרב, איך להבין היטב את הדברים. הרב בעצמו היה חוזר על החידוש הזה כמה פעמים, וזה כתוב בספר הרים ניסי. אז יש גמרא במסכת ברכות, גמרא אומרת, מהי דכתי ואני תפילתי לך השם את רצון? למתי את רצון? זו שאלה שהגמרא שואלת, כתוב ואני תפילתי לך השם, דרך אגב, הפסוק הזה הרבה קוראים אותו לא נכון, אנחנו אומרים את הפסוק הזה מחש של שבת, אז במנגינה הרבה משבשים לגמרי, ואני תפילתי, אז, ואני תפילתי לך, צריכים לחבר, ואני תפילתי לך, השם, עת רצון, ואני מתפלל לך בעת רצון, אבל ואני תפילתי לך, ככה, ככה בתהילים, יש מקף, יש מקף במילה, ואני תפילתי, תהילים מסמכתת, ואתה יפה זה, כן. ואני תפילתי לך השם עת רצון אלוקים ברוב חסדיך ענני באמת תשעיך. אז לא רק שבמגינה אנשים מפרידים את הלכה מהתפילתי ואני תפילתי לך השם עת רצון, לא ככה, ואני תפילתי לך השם עת רצון. אתה יכול לנגן אבל אתה צריך לדעת איך, מה לעשות, תלמד לקרוא. אבל יותר מזה, חוץ מזה שמפרידים את הלכה מהתפילתי, במנגינה מה עושים? אלוקים ברוב חסדיך, ענני באמת ישעיך. זה כל זה טעות. לא אומרים חסדיך, חסדיך. מי זה אמר? לא יודע, תגיד לי מי. מה לא להגיד? מה זה לא? תגיד לי מי, לא רוצה לשמוע אפילו. מה זאת אומרת? אתה צריך להתפלל כמו שכתוב. לא כל אחד שיגיד לי מה לעשות נשמע לו. אנחנו, יש לנו תורה, התורה היא לא משתנית. אף אחד, שום אחד לא יכול לשנות, אפילו לא רק עוד קטנה, אפילו פסק, אפילו פסיק, אפילו געיה. אף אחד לא יכול לשנות כלום בתורה. יהיה מי שיהיה, אין דבר כזה. ואני, תפילתי לך, השם את רצון. על זה היה רב נלחם בדברים האלה, בכל השיבושים והשטויות האלה שיש לנו בדור שלנו. והיה נלחם בדברים האלה. עכשיו מה עושים? אלוקים ברוב חסדיך, חסדיך, חסדיך זה שווה, חסדיך זה סגול. אנשים לא יודעים מה ההבדל. אין הבדל במשמעות פה, זה נכון, אין הבדל במשמעות. אבל לפי הדקדוק, כיוון שזה בא באתנח ובסוף פסוק, אז זה לא בא בשווה, זה בא בסגול. אז אומרים חסדיך, ענני באמת ישעיך, ולא ישעיך, ולא חסדיך. חסדיך זה כשזה באמצע פסוק, אבל כשזה באמצע, באתנח או בסוף פסוק, אז זה בא בסגול. והמנגינה משנה. אז מה הולך, זה לחם הביקורים כבר העיר על זה, שאנשים הולכים על לפי המנגינה ובגלל זה משבשים את הניקוד, וזה אסור לעשות ככה. המנגינה צריכה להיות כפופה לניקוד, ולא הניקוד צריך להיות כפוף למנגינה. אפשר לנגן את המנגינה הזאת, ואני תפילתי לך השם עת רצון אלוקים ברוב חסדיך ענני באמת ישעיך. עשיתי את כל המנגינה עם כל הניקוד כמו שצריך. אותו דבר בהלל, הרב היה אומר, זה כבר הערה שאיש מצליח היה אומר. הוא אומר, כשקוראים הלל, ראש חודש, הנה עכשיו אנחנו ראש חודש, קוראים אחר הלל, אז שם יש קטעים שמנגנים אותם. גם שם, רבו בהם השיבושים. מלא שיבושים עושים לך שם בהלל. כן, איפה אפשר ללמוד? אז זהו, האמת היא שיש, יש הקלטות, ברוך השם, יש הקלטות של הרב, גם של תהילים, גם של משלה, גם מגילת רות, מגילת רות הטעמים של הרבה לא יודעים, זה מגילה, מנגינה מאוד מיוחדת של חוץ לארץ, דקדוקי הביע זה ספר, אני אומר, יש גם ספר דקדוקי הביע של הרבי אדיר אמרוצי, שהוא תלמיד של ראש הישיבה, וגם לשמוע את ראש הישיבה, איך היה אומר, יש, ברוך השם, הדור שלנו יש הקלטות, זה לא כמו פעם שלא היה, היום יש לנו הקלטות, אפשר לשמוע איך אמר, אז אתה שומע דברים נכונים, אתה לא שומע שיבושים. אז אומר, שואלת הגמרא, מה ידכתי ואני תפילתי לך השם עת רצון? משמע שיש זמן שהוא עת רצון, משמע שיש זמן שהוא לא עת רצון, מה זה עת רצון, מתי זה? אומרת הגמרא, מתי עת רצון? בשעה שהציבור מתפללים, כשציבור מתפללים זה עת רצון. אחר כך אומרת הגמרא, רבי יוסף ברבי חנינה אמר מאחה, רבי יוסף ברבי חנינה הביא פסוק אחר, כה אמר השם בעת רצון עניתיך. אז הנה גם פה ראינו יש עת רצון, מתי זה עת רצון? זה דומה לדרשה הקודמת. רבי אחא ברבי חנינה אמר מאחה הן אל כביר ולא ימאס. הפסוק הזה, הן אל כביר ולא ימאס, זה פסוק בספר איוב. איך לומדים ממנו שתפילה בציבור היא חשובה? זה מה שהוא בא ללמוד. הן אל כביר ולא ימאס. בפשט של הפסוק, קדוש ברוך הוא אל כביר, והוא לא ימאס את האנשים החולים, איוב דיבר על עצמו שמה, הוא לא ימאס את האנשים החולים והמסכנים, זה בפשט. אבל פה בדרש באים ללמוד עכשיו, שהציבור מתפללים, אז הקדוש ברוך הוא מקבל את התפילה שלהם. איך לומדים את זה מהפסוק? אז אומר רשי, רשי כותב ככה, כביר לא ימאס, הוא קובע המילים כביר לא ימאס, ואז הוא כותב, תפילת הרבים לא ימאס. אז ראש הישיבה שואל שתי שאלות. דבר ראשון, למה רשי משמיט, למה רשי מתחיל מאמצע הפסוק? בגמרא כתוב, הן אל כביר לא ימאס, ורשי תפס, כביר לא ימאס. פתח את הפסוק באמצע, למה עשה ככה? תכתוב את שתי מילים הראשונות, את הפסוק. הן אל כביר לא ימאס. דבר שני, קושה יותר חזקה, בפסוק כתוב, ולא ימאס, עם וב. ככה גמרא כותב, אומרת, הן אל כביר ולא ימאס, ככה כתוב בספר איוב. הן אל כביר ולא ימאס. רשי הוריד את הוו, מה קרה? מה אתה רוצה לפער ברשי? מה קרה שרשי הוריד את הוו? אז רבי הסביר ככה, אמר רשי עשה פה חוכמה גדולה. הרי בפסוק לכאורה לא מובן איך הדרשה. רשי בא להסביר לך איך הדרשה. לפי הדרש, הכביר זה לא חוזר על זה לא ביחד, אל כביר. הן אל, פסיק, כביר לא ימאס. מה זה כביר? אז שמסביר לך, תפילת הרבים, כביר זה רבים, ולא כמו הפשט של הפסוק שכביר זה חזק. בפשט, אל כביר זה אל חזק. אבל בדרש של הגמרא, כביר זה לשון רבים, כבירים, רבים, לשון רבים, כאילו יש פה אותיות של רבים קצת, בלי המם. כביר לא ימאס, רש"י כותב, כביר לא ימאס, תפילת הרבים לא ימאס, כאילו תפילת הרבים זה פירוש של כביר. אז לכן בכוונה רש"י הוריד, לא כתב הן אל, כדי שתבין שאת הדרשה, אנחנו דורשים את הכביר, לא עם ההן אל כביר ביחד, אלא עושים עצירה בין אל, פסיק, כביר לא ימאס, וגם הוריד את הוו, כי הוו היא וו יתרה לפי הדרש. כביר, תפילת הרבים, לא ימאס. זה לא כביר ולא ימאס, מה זה הוו? יש הרבה וווים יתרים. רש"י אומר בכמה מקומות בתורה, וו יתרה כמו והיה וענה, תת וקדש בדניאל, וצבא ומרמס, הוא הביא כמה פסוקים ראשיים, יש איזה מצוי, שיש ווים בתורה או בנביאים שהם יתרים. כלומר, הוו כתובה, אבל זה כאילו בלי וו. אז לפי הדרש כאן, הוו הזאת היא יתרה. אז ראשי, כדי שתבין שהוו היא יתרה, הוא הוריד את הוו. זה תראו דיבור קטן של ראשי, כביר לא ימאס ולא תרבים לא ימאס. וכמה הסבר יש בה וכמה עומק להבין מה ראשי התכוון. עכשיו, אם אתה לא מבין את הדברים האלה, אז לא הבנת כלום פה. זה ממש ככה. לא הבנת, אתה קורא את הדרשה של החכמים, בלי להבין את העומק של הדרשה. מה, איך דרשו? שאל את עצמך, אתה יכול לשאול את עצמך איך דרשו, אבל החוכמה איך להבין איך רשי פתר לך את הבעיה. אתה קורא את רשי, אתה מבין איך רשי פתר לך את הבעיה. זה דוגמה קטנה. והדברים האלה זה ככה לימוד יומיומי שלו בגמרא, ברשי, בתוספות, במהרשה, שלומדים, ככה הם מדקדק בכל דבר, מסביר כל דבר, מה הכוונה, מה... הוא אומר, אנחנו לא לומדים רק מה את המילים, מה שכתוב, אנחנו לומדים גם מה שמתחת למילים. הוא היה שונא את השטחיות, אבל אין שטחיות. צריך תבין טוב, תבין, תעיין. העיון זה כמו מנוע, רבי חלפון היה אומר, העיון זה כמו מנוע. מנוע, בלי זה המכונה לא זזה. עכשיו, אתה שם מנוע במכונית, אז המכונית נוסעת. אתה שם מנוע במטוס, אז המטוס ממריא. אתה שם מנוע במכונת כביסה, אז המכונה עובדת. המנוע, הוא מזיז את הכל. אומר, בן אדם שיש לו עיון, זה כמו מנוע. אז תלמד את הגמרא, אתה תבין את הגמרא. תלמד מדרש, תבין טוב את המדרש. תלמד... כל מה שתלמד, יש לך את המנוע. זה העיון, זה המנוע. אבל אם העיון שלך הוא לא טוב, אתה לא יודע לעיין, מה שתלמד, אתה יכול לשבש, אתה יכול להבין הפוך. אתה יכול ממש, לפעמים להבין ממש דברים הפוכים, כל זה בגלל שהעיון לא בסדר. אז הרב היה, זה ידוע שזה דבר אצלו היה מאוד עיקרי, העיון, איך לעיין טוב, להבין היטב, איך הוא הגדיר את המילה עיון, לרדת לעומק כוונת המחבר, להבין בדיוק מה התכוון, זה שכתב את הדברים, מה הוא התכוון להגיד לך, זה עיון. אבל אם אתה מתחיל לפלפל פלפולים, ואתה כבר יוצא ממה שהמחבר התכוון, לא עשית שום דבר. אתה לא הבנת מה הוא התכוון. זה עיון, להבין טוב ולא להבין עקום. ההבנה הישרה הזאת, זה דבר שאדם צריך מאוד מאוד לעבוד עליו, כדי לזכות אליו. כל אחד לבין לפי דרגתו. דרך אגב, פה בגמרא, בהמשך, זה עניין של מוסר. כתוב, אמר, רבי נתן אומר, כן. אמר הקדוש ברוך הוא, כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים, כתיב ככה, פסוק ככה אומר, פדה בשלום נפשי מקרוב לי. אמר הקדוש ברוך הוא, כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים ומתפלל עם הציבור, מעלה אני עליו כאילו פדעני לי ולבניי מבין אומות העולם. מה הכוונה? הגמרא דורשת את הפסוק בתהילים, פדה בשלום נפשי, את מי פודה אותי מהגלות כביכול? הקדוש ברוך הוא גם נמצא בצער עם עם ישראל שמצאים בגלות. אז מי פודה כביכול את הקדוש ברוך הוא מהגלות? פדה בשלום נפשי מקרוב לי, כי ברבים היו עמדי. אמר הקדוש ברוך הוא, כל מי שעוסק בתורה, כן? ראשי אומר, השלום זה תורה, התורה נקראת שלום, שנאמר בכל נתיבותיה שלום, זה עוסק בתורה, פדה בשלום, אחר כך בגמילות חסדים גם כן נקראים שלום, שמתוך שהוא עושה חסד עם אחרים, אז נהיה שלום בעולם, אז שלום זה רומז לתורה וגמילות חסדים, ואחר כך מתפלל עם הציבור, כי ברבים היו עמדי, אז אני מעלה אני עליו, יש לו שכר גדול לאדם כזה, כאילו פדעני לי ולבניי מבין אומות העולם. אז אומר הרב, חכמים, מה הקשר בין תורה גמילות חסדים ולהתפלל עם הציבור? תורה גמילות חסדים, אנחנו מבינים את הקשר. למדנו בפרקי אבות, השושה דברים העולם עומד, התורה, העבודה, גמילות חסדים, מובן. בתפילה עם הציבור, מה נכנס פה עם תורה וגמילות חסדים? תפילה עם הציבור, למה חיברו אותם ביחד? אז הוא כתב שם, הוא אמר, שלפעמים אדם לומד בתורה, אז הוא יכול להגיד, אני עוסק בדברים חשובים, אני יכול להתפלל ביחיד, לא נורא שאני אתפלל בזה. הקדוש ברוך הוא יקבל את התפילה שלי, זכות התורה תגן בעדי. או אדם עוסק בגמילות חסדים. אז הוא אומר, אני טרוד בגמילות חסדים, אני עוסק בדברים שהעולם עומד עליהם. לא נורא אם אני אתפלל ביחיד. לא, זה לא טוב. אז מי שעוסק בתורה, בגמילות חסדים, ואף על פי כן, הוא שומר על תפילה בציבור, תפילה במניין, זה אדם חשוב. הקדוש ברוך הוא אומר, כאילו פדעני לי ולבניי מבין אומות העולם. כאן רואים החשיבות של התפילה בציבור. נדבר על האמונה של הרב. האמונה, הייתה לו אמונה מיוחדת במינה. זאת אומרת, כולם מדברים אמונה, אבל הוא היה חי את האמונה. זאת אומרת, היה ממש, הייתה לו אמונה בקדוש ברוך הוא, ממש אמונה צרופה, פשוטה. והיה חכם גדול, היה עושה צחוק מהכופרים, ממש ככה. היה הרבה לדבר על זה. לפעמים אנשים לא היו מבינים, למה הוא מדבר על זה? עכשיו אתה מביא לנו תאות שכופרים ומפריך אותם. אני זוכר פעם בשיעור היה אומר, הוא היה חוזר לפעמים על זה. אומר, כופרים העולה, אומרים, העולם נברא מפיצוץ. איזה פיצוץ? תראה במגדלי התאומים התפוצצו. כנף של יתוש לא נברא מהפיצוץ ההוא. זה עושה צחוק מהם. מה אתה מדבר שטויות? תגיד לי, מפיצוץ יכול להיברא עולם? יתוש קטן לא יכול להיברא מפיצוץ. מה אתה... השכל שלהם התפוצץ. היה אומר, יגיע היום, ומי שיגיד ככה, הכניס אותו לבית משוגעים. היה ככה מה עושה מהם צחוק, זה כמו שהגמרא אומרת, כל לצנות אסורה, חוץ מלצנות של עבודה זרה, אז הוא היה עושה מהם לצנות. הפעם אחת הוא אמר, יש תרנגולת ויש ביצה. הביצה, אחר כך נבקעת, יוצא אפרוח, נהיה תרנגולת, אחר כך התרנגולת, מטילה ביצה, וכן הלאה. אז הוא אומר, טוב, אז שאל את הכופר שהוא לא מאמין שהעולם נברא, אז מאיפה התחיל, הביצה או התרנגולת? מי היה הראשון? תגיד תרנגולת. אבל התרנגולת באה מהביצה. טוב, אז תגיד ביצה. אבל הביצה, התרנגולת צריכה להטיל אותה. אז מאיפה זה מתחיל? מהביצה או מהתרנגולת? אז יש להם ראש תרנגולת, האנשים האלה, מה לעשות? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז הוא ברא תרנגולת, ואחר כך באו ביצים. זה פשוט, שמי שיודע שהקדוש ברוך הוא ברא שמיים, אבל כך הוא היה מדבר ומסביר. לפעמים אנשים שהם חכמים וזה, לא מבינים למה אתה אומר ככה. אבל הרב ידע מי הוא דבר, היו אנשים אחר כך אומרים, שולחים מכתבים ואומרים, הרב מחיה אותנו, מחזק אותנו, כמה דברים שלפעמים לא היה להם לא ידעו איך לענות לאנשים, יש כל, הרי היו שומעים אותו כל מיני אנשים. על זה שהוא דיבר מוצאי שבת, זה הרבה ברכה היה בזה, כי פעם זה לא היה, פעם הוא היה בישיבה, הם יוצא לדרשות, אבל הוא היה סגור יותר בישיבה. הדבר הזה הקדוש ברוך הוא עשה שהוא, השיעור שלו מוצאי שבת ועלון, זה הפיץ את התורה שלו לכל העם, ממש ככה, אפילו לכל העולם זה הגיע. הרבה אנשים קוראים ומתחזקים, ממש, זה... הרב רצה להשיג את השיעור כבר מזמן, לפני כמה שנים, הציפו אותו במכתבים, כמה הם חשוב, שהוא ראה כמה אנשים משתוקקים לשמוע אותו, אז הוא חזר אבל לא הפסיק. לא היה לו קל לתת את השיעור, זה לא היה לו קל. הוא היה סובל כל ימיו. טוב, זה אחד מהדברים הפלאיים שהקדוש ברוך הוא נתן לו איסורים, מאז שהוא נפל, מאז שנרצח אביו, זה יותר נכון, אפשר להגיד. מאז שנרצח אביו, זה כבר היה איסורי נפש הראשונים, שזה היה מאוד קשה לו. הוא הגיע למצב, זה שמענו מהרב צמח, שהוא היה פותח ספר, הוא לא יכול להמשיך ללמוד, הוא היה בוכה באמצע. הוא היה נזכר באבא שלו, הוא היה מאוד קשור אליו. ואז הרב צמח סיפר שהוא הלך, נדמה לי, מערת המכפלה, אם לא טועה, והתפלל לקדוש ברוך הוא שיעזור שהוא יוכל לצאת מהמצב, שהוא יוכל להמשיך ללמד. שלא חס ושלום, וברוך השם באמת זה עזר. והרב תמיד, ראש הישיבה, היה מספר שזה בזכות הרב עובדיה. למה? הוא הלך לשיעור של הרב עובדיה במוצאי שבת שהיה מוסר, ומה שעדים, היה נותן שעות שיעור. הרב עובדיה היה לו שיעור מיוחד במינו. יאללה ושלום. הכל היה גם כן. מתחיל בדברי הלכה, אחר כך פרשת שבוע, בתוך ההלכות גם כן היה משלב סיפורים ובדיחות, היה מרתק את האנשים. אז הרב אמר, חזר הביתה לאשתו, הרבנית עליה שלום, אמר לה, אם הרב היה בבית הקברות, הוא היה מחיים מתי, מרוב שהדברים כל כך שמחים, ממש, מחיה אותי, ככה הוא אמר, מחיה אותי, היה יכול לחיות מתים, ככה היה. אז מה רציתי להגיד? אז זהו, אז זה העניין של האמונה, דיברנו על אמונה, גם אמונת חכמים, לדעת שכל דברים כגח על האש, גם אם אתה לא זוכה להבין מה חכמה, עומק דברי חכמים, אתה תדע לך, אם ריק הוא מכם הוא ריק. אמונה, אמונת חכמים, תפילה, שזה קשור לאמונה, תפלל לקדוש ברוך הוא, לא רק תפילת 18, גם תפילות פרטיות. כל דבר שאתה צריך, יש לך קשר עם בורא העולם. הוא אמר, אתה אומר, הלו, בטלפון, הלו, הלו, ראשי תיבות, הקשיב עלי וענני. ככה, תמיד היה עושה גימטריות, כולם יודעים את זה. היה, עם הגימטריות בכלל, זה היה דבר עולם בפני עצמו. זה דבר שבשגרה, כלאחר יד, היה מחלק תעודות לפעמים בישיבה, אתה אומר, כן. אז כל בחור שמגיע עושה לו גימטריה. לפעמים מהצ'ק שהוא מקבל, זוכר, אז קיבלתי צ'ק לפני החתונה שלי, 298 שקלים. זה היה מבחנים, מבחנים שהיינו עושים. 298, זה היה לפני החתונה שלי. גימטריה של חמיכה. במקום. למה אני זוכר 298? בגלל גימטריה. אם לא הייתי זוכר 298. גימטריה של חמיכה, 298. ככה, תמיד, כל בחור, כל זה, אתה גימטריה ככה, ואתה גימטריה ככה. לפעמים הוא היה גם מלביש את הברכות עם גימטריות. ממש ככה. היה מברך מישהו, היה עושה לו גימטריות, והיה ברכות מתקיימות. סיפרנו על ברכה, אני אספר לכם הסיפור. סיפר לי אחד מהאברכים אצלנו בכולל. היה בת שלו, שעמדה להתחתן, ביקשה מאבא שלה, הוא אברך והוא גם משגיח בישיבה, הוא גם אברך אצלנו וגם משגיח בישיבה בבני ברק. אז הוא סיפר, אז הבת שלו הייתה צריכה להתחתן, ביקשה מאבא תביא אותי, אני רוצה ברכה מראש הישיבה. ברכה מראש הישיבה, איך נעשה את זה? טוב, קשר למי שזה, סידרו לו, בסדר, אפשר להגיע, יום החופה, היו עושים את זה. אז עכשיו, היא ביקשה עוד דבר הבת שלו, יש לה חברה, שהיא מסכנה, כנראה עברה איזה טראומה מסוימת, ונהיה לה נשירה, אין לה שערות, קרחת לגמרי, היא שמה פאה, בחורה, כן, או, לא. ממש אין לה שערות בכלל, קרחת, אז היא ביקשה שגם היא תבוא, שהרב יברך אותה. טוב, כן, צריך גם על זה לבקש רשות, אז שוב התקשר, שוב זה, דבר עם הנכד, עם זה, אמרו לרב, יש גם חברה רוצה לבוא, אין לה שערות, ורוצה ברכה, תביא אותה, שגם היא תבוא, אין בעיה. באו לרב. אז טוב, הקלה קיבלה את הברכה, עכשיו החברה שלה. ועומד שם, לא יודע מי עמד, עומד אחד, הוא קורא לחנן, כל מי שעומד שם, מי שמהאנשים שם ש... אז הרב אמר לה, תחיל לשאול אותה, עשית טיפולים, הלכת רופאים, תחיל לשאול אותה עניינים. אז זה שעמד שם, לא יודע מי זה היה, אחד מהם, הרב ברך אותה שלא צריך לא רופאים ולא תרופות, שיבוא לשיער לבד. אז הרב אמר, טוב, שיהיה כמו שהוא אומר, איך עושה? שיהיה כמו שהוא אומר, שלא צריך רופאים, לא צריך, שיהיה כמו שהוא אומר. ויצאו. זהו, זה הברכה. שיהיה כמו שהוא אומר. ופלא פלאים, ספר לי אותו אברך, אחרי שבוע, שבועיים, אותו, השיער שלה התחיל לצמוע לה. היום, היא כבר נשואה עם ילדים, יש לה שיער רגיל לחלוטין. זאת אומרת, ואז היא התחיל לצמוע לה שיער, חזר לה שיער בלי טיפולים, בלי כדורים, בלי תרופות. פלא פלאים. והפלאים האלה חוזרים, אבל הוא היה ממש מצניע את עצמו, עושה כאילו זה כלאחר יד, זה גימטריה, זה כמו שהוא אמר, כמו שהוא אמר, כאילו, הוא אמר, כאילו, כמו שהוא אמר. כל כך פשטות וצניעות, גם הלבוש שלו ככה היה. הפעם אני זוכר באחת ההילולות שהיה מזמן, עוד שהיינו באוהל, פעם ההילולה לא היה כמו עכשיו באולם. בשנים שאני הייתי בישיבה, ההילולה הייתה, היד הישיבה לא היה בנוי שם כל האזור הזה, אז היה שטח אדמה ריק, היו עושים שם אוהל גדול, ושולחנות חד פעמי כאלה, עצים כאלה, פורסים עליהם מפות, משהו, כיסאות חד פעמי כאלה, לא, אלה מכובדות, אולי רבנים ישבו על כאלה, כיסאות פשוטות, כן, חד פעמי כזה, והאוכל, בריקות, כל מיני דברים כאלה, אתה יודע, אולי קוסקוס האנשים שם של הג'רביים, שם המכינות, ככה היה, זה ההילולות של פעם, של מזמן, אבל בהילולות ההם, היה הרב עובדיה מגיע כל הילולה, זה היה בשנים הראשונות של הישיבה, בהילולות הראשונות, הרב עובדיה מגיע כל הילולה, והיה מדבר, היינו שומעים אותו, אז פעם אחת הרב עובדיה דיבר, אני זוכר פעם אחת שהרב עובדיה הגיע אחרי שכבר ראש ישיבה דרש, ראש ישיבה דרש, והרב עובדיה הגיע אחרי שהוא כבר דרש, אז שמע שהוא דרש, תדרוש עוד פעם, אבל דרשתי כבר, הוא מצווה בחזרת, תדרוש עוד פעם, דרש עוד פעם, תלנו, הוא הכין דרשה, מסתם הכין, מה שהכין, עכשיו הוא דרש עוד פעם, הוא לא חזר על אותם מדברים, אולי חזר קצת הדברים, אבל מה שאני זוכר היה דרשה אחרת, טוב, היה ככה, היה... אז היה פעם אחת הרב עובדיה אמר, אמרתי, תדעו לכם, אם היה רב כזה לאשכנזים, לא היו נותנים לו ללכת על הרצפה. ככה, אם מכבדים אותו, היו שמים שטיחים על כפיים מסעונך, לא היו נותנים לו ללכת על הרצפה מרוב חוכמתו וגדולתו. היה מצטנע, מצניע את עצמו, הרב עובדיה ידע את הגדולה שלו. היו מאוד מאוד קשורים, באהבת נפש, בזה עם זה הרב עובדיה, היה מעריך מאוד מאוד את ראש הישיבה. נחזור מה שדיברנו, העניין של האמונה שזה, אז פעם אחת היה איזה תלמיד אחד, מהישיבה שלנו, שהוא לצערנו יצא לתרבות רעה. ונהיה ממש מהאלה שחוזרים בשאלה, ממש נהיה בקום... הישיבה היה מאוד מצטער עליו. אמר, למה הוא לא בא לשאול אותי? אמרו עליו שהוא התקלקל בגלל שהוא הלך, קרא ספרים ב... אוניברסיטת בר אילן, ספרים לא טובים, ובזה התקלקל. אבל מה שאני זוכר שהשאלה שהוא אמר, שממנה הוא התחילה, היה לו קושייה על איך אומרים בתפילה בשחרית של שבת, הוא בוקע חלוני רקיע, יוצר אור ובוע, שם בוקע חלוני רקיע. איזה חלונות יש ברקיע? אין חלונות שם, מה, יש חלונות ברקיע? קושיות כאלה. זה שאלה, לא יודע, זה נראה לי טינה ביקש. אבל מה, זה שאלה בכלל? אבל צריכים לדעת לענות. צריכים לדעת לענות. אז מה, ראש ישיבה אמר, האמת, בספר ברית כבר עמד על השאלה הזאת. הוא אומר, יש בזה טעם על פי הסוד, אבל ראש ישיבה אמר גם על פי הפשט. מה, חכמים לפעמים דיברו בלשון כמו שהעין רואה. הוא אפילו הביא דוגמה מהלשון על שפה בצרפתית. הוא אומר, בצרפתית, איך אומרים שהשמש הוקעת? השמש הולכת לישון, אני לא יודע איך המילה. אומר, השמש הולכת לישון, תגידי, השמש הולכת לישון? כולם יודעים שהיא לא הולכת לישון, אבל זה כאילו. אמר, גם חכמים דיברו בכאילו. והאמת מצאנו שרשי גם אמר, זה דברי גמרא, מצאנו שהפסוקים דיברו בלשון הווי, כמו והאש עד לב השמיים. לא, זה כלשון בן אדם, זה דבר אחד, ולשון הווי זה יותר מלשון גוזמה, שזה לא ככה באמת, כאילו. מצאנו כאילו. אז גם פה זה כאילו, כאילו חלוני רקיע, לעין זה ככה נראה, כאילו השמש בוקעת מתוך חלון ויוצאת. וזה תעשה שאלה? באמת יש בזה טעמים על פי הסוד גם כן, זה עוד דברים. אבל גם בפשט הפשוט, צריכים לדעת איך לאן, תמיד הוא היה אומר, ואיך אמרו חכמים בפרקי אבות, ושקוד ללמוד תורה, וידע מה שתשיב לאפיקורוס. זאת אומרת, זה דבר תלוי בשני. כשאתה תהיה שקוד ללמוד תורה, תלמד טוב תורה, תדע מה לענות לאפיקורוס. אפיקורוס יבוא אליך עם שאלה, תכף תדע. והוא ככה היה. הרב, כל שאלה שתיתן לו, תפתיע אותו בכל שאלה, תשובה במקום. הוא סיפר שהיה על ידו, שהוא היה שוכב בבית חולים בלוינשטיין, בית לוינשטיין, היה איזה יהודי אחד שהוא זקן ממרא, זאת אומרת שחילוני רחוק, אין לו לא אמונה, לא תורה ולא... כל שאלה שהיה שואל אותו, הרב היה עונה לו, היה שוכב על ידו. יום אחד הוא שאל אותו, למה? זה שמעתי מהרב. למה פרעו, הקדוש ברוך הוא, אמר לו, משה שיגיד לו, שאנחנו נלך נסבח שלושת ימים, ואחר כך נעה. למה ככה? תגיד לו, אנחנו רוצים לצאת. אם אתה לא ירצה, אתה לא מכות. למה צריכים לשקר עליו, על פרעו? להגיד לו, אנחנו הולכים לסבוח לשם אלוקנו. למה צריך לעשות ככה? אני זוכר שהרב סיפר, שהוא התחיל לשאול, הוא אמר ככה, איך שהוא התחיל, פתח את הפה שלו, הבנתי מה הוא רוצה לשאול. ככה הוא אמר. הוא אמר, בהתחלה עוד לא היה לי תשובה. כשהוא גמר כבר היה לי. אבל אז הוא ענה לו, מה הוא ענה לו? אמר לו, אתה יודע, יש מושג שנקרא דעת קהל. אתה יודע מה זה דעת קהל? כן. שכל העולם רואים, זה... הוא לא צודק. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא רצה לעשות דעת קהל. שכל העולם יראה שפרעה מגיע לו. סך הכל, מה ביקשו ממך? תן לנו שלושה ימים ללכת חוזרים. גם זה אתה לא רוצה, באמת מגיע לך. הוא שמע את התשובה, אמר לו, תגיד לי, מה כל שאלה, אתה כבר יודע מפלא זה מה אני שואל? מאיפה אתה יודע לענות לי מיד? כך הוא היה. היה מיוחד במינו, היה לו חוכמת חיים, הבנה ישרה, וגם, לא רק בתורה, גם בענייני העולם הזה, כל הדברים. זה היה סיפור, גם כי אני מספר על הפעם סיפרתי את זה לכם, הרבי יהודה פתיה, שהוא ראה, היה הולך באיזה מקום, שמה בעיר, והיה התקהלו אנשים סביב איזה בן אדם אחד, ומתווכחים. זה אומר ככה, הוא אומר, והם דוחים אותו. אז התקרר רבי יהודה פתיה, מה יש לכם, מה קרה? הוא אומר, זה הבן אדם, כולם מסבים לו, הבן אדם הזה שעומד במרכז, יש לו קושיות על הקדוש ברוך הוא. יש לו קושיות? מה בני, מה קשה לך, תגיד לי? הוא אומר, קשה לו, למה הקדוש ברוך הוא שם את האוזניים פה בצדדים ולא מקדימה? תראה, העיניים קדימה, האף קדימה, הפה קדימה, הכל מקדימה, למה האוזניים בצדדים? כל מה שהם מנסים ליישב, לא נכנס לו באוזניים, יש לו קושייה לקדוש ברוך הוא, למה שמת את האוזניים בצדדים? אמר לו, רבי יהודה פתיה, אני אסביר לך, אני אניח דעתך. פשוט מאוד, קדוש ברוך הוא קורא הדורות מראש, ראה, יגיע הזמן שצריכים לשים משקפיים, איפה ישימו את המשקפיים? לא יהיה אוזניים? וואי, זו תשובה אמיתית, ממש כנתינתה. אתה צריך לדעת עם מי אתה מדבר, זה ענה חסיל כיבלתו, יש שני פסוקים. יש פסוק אומר, אל תען כסיל כיבלתו. יש פסוק אומר, ענה חסיל כיבלתו. איך יכול להיות? אז לענות לכסיל או לא לענות לכסיל? אז אומרת הגמרא, בדברי תורה תענה לו. בדברים בטלים אל תענה לו. אם הכסיל מדבר שטויות, אל תתייחס אליו. אבל כשהוא מדבר, יש לו קושיות על התורה, קושיות על הקדוש ברוך הוא, תענה לו. שלא יש לו שהוא חכם. אבל צריכים לדעת איך לענות. צריכים לדעת. ויש הקוד ללמוד תורה, ודע מה שתשיב, אז יש פה תורה, יש לו חוכמת חיים, ידעת איך לענות לפי המוח שלו. אם הוא אדם שהמוח שלו ככה, תענה לו תשובה עמוקה, הוא לא יבין. תגיד לו, בשביל לשים את המשקפיים על האוזניים, זהו, 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 מבין. סיפר הרב, אני אסיים עם העניין של התפילה, כמה חשוב שאדם יתחזק, הוא היה מחזק את זה המון, המון המון. חוזר על זה הרבה פעמים, שאדם צריך להיות כל הזמן קשור עם הקדוש ברוך הוא, להתפלל לקדוש ברוך הוא. דרך אגב, הרד"ק כותב, מה זה ספר יהושע מתחיל, וימות שם משה עבד השם. מה זה עבד השם? מה נקרא עבד השם? אומר, מה המושג עבד השם? אומר הרד"ק שמה, זה מי שכל הזמן מחשבתו דבוקה בקדוש ברוך הוא, גם במעשים הגשמיים שלו. כל הזמן הקדוש ברוך הוא מול עיניו. זה נקרא עבד, עבד השם. שהקדוש ברוך הוא נמצא איתו במחשבה שלו כל הזמן. הוא לומד תורה, לעשות נחת רוח לשם. הוא עכשיו אוכל, שיהיה בריא לעבודת השם. הוא מדבר, כי לעשות עכשיו, או איזה מצווה. כל הזמן הוא מחשבתו בקדוש ברוך הוא דבוקה, זה עבד השם. וככה הרב עליו שלום היה. היה ממש ככה. כל הזמן אתה רואה, כל הזמן, כל הדיבורים שלו, הכל סביב תורה, מצוות, מוסר, מידות. עוד זה לא דיברנו על מידות, מידות של הרב זה פעם אחרת. זה משהו מפליא. כמו שהוא היה גאון בתורה, הוא היה גם גאון במידות. אבל עכשיו נדבר רק על התפילה. דיברתי על התפילה, פעם אחת סיפר לנו. תראות לנו כמה זה תפילה, זה חשוב. רק לפני שהסיפור, בזמן הקורונה התקשרתי אליו, אני זוכר, שאלתי אותו זה שאלה, ואז הוא דיבר איתי שצריך להתפלל, אבל מה תדע לך, כשמתפללים, אתה צריך להאמין שהתפילה שלך, השם שומע אותך. אם לא, לא שווה, ככה אמר, אם לא, זה לא שווה. אתה צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא שומע אותך עכשיו. אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, שומע אותך. שומע תפילת כל פה. תראה, בתפילה גם אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא לשון נוכח. לא סתם תקנו לנו את התפילות בלשון נוכח, שתבין שאתה מדבר ישירות עם הקדוש ברוך הוא. אז הוא סיפר פעם אחת, הוא הלך עם הבת שלו לקופת חולים, נדמה לי זה היה. אז בחזור נדמה לי זה היה. אז אמר, אז הוא רצה ללמד את הבת שלו מה זה תפילה. צריכים מונית. אמר לבת שלו, בוא נתפלל עכשיו שיבוא מונית, תראי עכשיו יבוא מונית. אז התפלל. עכשיו, היה מונית בסוף הרחוב שהוא צריך להמשיך לשער. עושה סיבוב, בא אליהם. ממש ככה. עשה סיבוב, בא אליהם. היא ראתה כאילו, יראה לה איך עין ועין, איך תפילה עובדת. הוא מתפלל, ממש במקום קיבל את המונית. רצון שזכותו תעמוד לנו, שהוא יתפלל לפני כיסא הכבוד, עכשיו נמצא למעלה בשמיים. אנחנו, האמת זה הנחמה שיש לנו, שהוא עזב אותנו אמנם, זה קשה מאוד שהוא ישאיר חלל כזה ריק, אבל הרב סבל המון. הוא ממש, הוא היה מסובל ביסורים, והיסורים יש בהם עניין גדול. אפילו שזה קשה, זה לא פשוט. איך אמר החתן שלו, אני שמעתי את זה גם, בחיים שלו עוד שמעתי את זה. כלומר, מישהו אחר היה לו יסורים כאלה, משתגע, לא יכול לעמוד בהם. הוא היה ממש סובל יסורים, ולא היית רואה את זה עליו. זאת אומרת, הוא היה מעודד אנשים, היה משרה אווירה של שמחה, תמיד, בפרט שהוא היה לומד, כאילו אין עולם, הכל נשכח, אין שום דבר. שהוא היה עוסק בתורה, שיעורים וזה, זה היה מחיה אותו. הוא היה שוכח. לולא תורת חששועי, אז עבדתי בעוני, ממש פשוטו כמשמעות. עכשיו שהוא הלך לעולם הבא, ברוך השם, נח נפשי דרבי, כמו שגם אומרת, נח נפשי. רבי, רבנו, רבי יהודה הנשיא, כתוב בגמרא, בכתובות שם, שהוא היה, לפני שהוא נפטר, היה סובל, היה חולה מעין. וכולם מתפללים עליו. כל התלמידים שלו. שאמרו, מי שיודע שרבי נפטר, ירגו אותו. ככה אמרו שם. כולם התפללו. מתפללים, הוא לא מת. האמת, אנחנו ראינו זה אצל הרב, שבוע שלם, מתפללים, מתפללים, מתפללים. הוא היה בין החיים למוות, הרופאים לא נתנו לו, הוא אמר לי, הרופאים נתנו לו כמה, אמרנו, כל יום זהו, זה לא יכול להיות. השבוע הזה זה פלא שהוא החזיק, אבל הוא החזיק בזה בצורה לא נורמלית. אבל התפילות, אז רבי ככה, התפללו, התפללו. אז הגמרא מספרת, השפחה של רבי, ראתה כמה רבי מצטער, מה היה מצטער, היא ראתה, היה לו תפילין עליו כל היום, עכשיו הוא חולה מעין, מוריד את התפילין, נכנס לבית הכיסא, יוצא, שם את התפילין, אחר כך עוד כמה דקות, עוד פעם, מוריד את התפילין, יוצא, נכנס, יוצא, קשה לו מאוד. אז היא ראתה ככה, הבינה שהם לא נותנים לו להיפטר, מתפללים, לא נותנים לו להיפטר. אז מה היא עשתה? הייתה עומדת בגג למעלה, לקחה איזה כלי גדול, זרקה אותו לאיפה שהם מתפללים בבית מדרש, מעזרת נשים זרקה אותו למטה, ככה נשבר בקול גדול, כולם הפסיקו רגע. באותו רגע שהפסיקו, עלתה נשמתו של רבי לשמיים. ואז נח נפשי דרבי, אז נח מהאיסורים שלו. ככה באמת הרב, רב עליו שלום, היה מסובל ביסורים, סבל ייסורים קשים, זה לא סתם, ודאי שיש בזה עניין גדול, חפר על הדור, מי יודע מה, זה החשבונות של הקדוש ברוך הוא, זה לא סתם, ייסורים, יש בהם מעלה, זה צריך שיעור בפני עצמו לדבר על עניין של ייסורים, שאפשר לא יצטרך להם, אבל יש בהם עניין גדול. ועכשיו, הרב ברוך השם נמצא במקום, במקום גבוה, כל הפעולות שהוא עשה במשך חייו, התלמידים שהעמיד, הרביץ תורה ברבים, המון. אז להתפלל לפני כיסא כבודו יתברך, שישלח לנו משיח צדקנו, שנזכה לגאולה שלמה בחסד וברחמים גדולים, במהרה בימינו, אמן כן עזור.